שאולי הלאה, או לקחת רעיון שכבר קיים ולנסות לנסח אותו, או לפתור איזו בעיה הלכתית חדשה, כתוצאה מדברים שכבר נאמרו בעבר.
לא,
אני
רוצה
לנסות את הממשלת
ישראל,
מי? במועצת העברית. כן, מה, שנפצע בתאונת דרכים?
לא.
השתנות של
אורח. לא, לא מזמן, שהוא לא מזמן...
רוזנק.
רוזנק. הוא היה מרצה על זה בדיוק רוח. אמר, אנחנו צריכים... אנחנו גם שיטה בין השיטות, חדש בעצמנו. הוא לא רק מסדר שיטות.
כן, אבל אבימר הוא באמת בוגר ישיבה. זאת אומרת, הוא בא מעולם הדתי, בא מעולם הדתי ממש.
אני השליט ושלום רוזנק.
כן, אבל אין באמת, נגיד שלום רוזם, אני היה הרבה של מאוד שנים בתוך האוניברסיטה והאקדמיה, ודניאל שליט מאוד חתך מאוד מהר משם. חתכו אותו.
גם אבינם רוזנק הוא מאוד אקדמיה.
כן, כן.
התחקירים שלו של העולם התורה
האקדמיים. כן, נכון. לא, אבל השאלה אם יש פילוסופים היום, הוגי דעות שזה העניין שלהם, בגדול החברה, בגדול היום לא מעריכה כל כך הוגי דעות. זאת אומרת, כל הידע שמעריכים אותו היום הוא ידע פרקטי. מעריכים מדענים במובן שהם עוזרים לך להוציא משהו. כאילו אין היום מערכה להגות ממש. זה קשור למה שהרב מדבר במאמר למהלך האידאות, שהייתה ירידה של האידאה
היומית. לא מבינים את
מה?
לא מבינים את ההשפעה בעצם.
כן, כן. או יותר נכון, הם אומרים, בסדר, נו, העיקר, לעשות כסף, תעשה כסף. זה מביא כסף, לא מביא כסף, אז מה זה נותן? כאילו, האנשים שילכו ללמוד באקדמיה, הם ילכו למשהו שיכניס להם כסף בסוף. אז מה אני צריך עכשיו, איזה בן אדם שיושב לי והוגים רעיונות?
נשארה עוד כניעה להרבה הדעות של מוצאים למגדר,
כן, נכון.
או המכון לדמוקרטיה, זה עובד.
גם המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני חושב שהרעיונות של מקומות כאלה, כן, אבל כשחושבים על הצד של המדינאות, המדיניות הציבורית, זאת אומרת, אתה צריך איפשהו בסוף שזה יצא למייסים.
זה
באמת,
לא תמיד
למייסים,
זה עקרונות, מה הדמוקרטיה ומה לא.
כן, אמרתי גם לפני כן, שכתב העת השילוח, לדוגמה, זה גם, מה הרעיון? הרעיון הוא שהכל מתחיל מרעיונות. אם אין רעיונות, אז בסוף לא יהיה יישום של הרעיונות. והשילוח, הוא רוצה לתת את הצד הימני של המפה של הרעיונות. גם לימין, שמרני, יש רעיונות. דבר שאתה מפותח בארצות הברית. אבל יש ירידה בגדול. בעולם הדת והמחשבה יש ירידה קצת. יש רצון יותר לפופולריזציה של דברים. בוא ננגיש את הדברים, לא נפעיל את המחשבה בעצמנו. בוא נראה איך הדברים... שוב, זה מסובך, זה לא פשוט. לא פשוט שבן אדם נסה להמציא את הגלגל מחדש. הרבה פעמים גם המצאת הגלגל מחדש יצרה הרבה סיבוכים בעולם, לא רק הצלחה.
אתה אומר עכשיו, זאת אומרת שזה קצת יצר מצב לא טוב.
לא, אני אומר זה מציאות, אני לא שופט אותו במובן של, אני לא שופט אותו.
אבל יש אצלך למספרים פופולריים שמנגישים...
כן, אבל זה אומר שאחרים כבר עשו את עבודת החשיבה, אני רק צריך להוציא אותה, להביא אותה אליך. זה אומר מראש שלי אין יצירה חדשה. מה שהתפקיד שלי הוא רק לעשות את מה שאחרים חשבו, שאתה גם תבין אותו, שגם האדם הפשוט הזה שם יבין אותו. האם אתה יכול לחשוב על משהו חדש, שאולי ייתן מענה חדש לשאלות שיש היום? אני לא יודע. יש אנשים שיגידו, עד רבה. אני לא צריך, הפתרונות כבר קיימים, רק שכולם ידעו אותם. אם כולם ידעו את מה שכתוב בספר הזה, הפתרונות יהיו בעולם. ואולי לא. אולי צריך להפעיל איזה חשיבה מחדש. אבל חשיבה מחדש זה דבר ש... קודם כל הוא דורש, ולא כל אחד בר הכי לזה. וגם הוא בר הכי לזה, מי אמר שאתה צודק? הרב קוק אני יודע שהוא צודק. אתה לא יודע אם אתה צודק. אז אני לא יודע, אתה... ספק ביכולת של הבן אדם. טוב, זה נושא מאוד, שוב, זה נושא שסימולטנית קורה בכל העולם. זה לא רק אצלנו שיש ירידה של הרוח. יש ירידה כללית של הרוח. עכשיו, זה נובע גם מהאווירה הפוסט-מודרנית. בגלל שאנשים אומרים, אין אמת. אז מה, עכשיו תגידי, תהיה לי הוגה דעות, ותגידי איזה, תמציא לי איזה דעה חדשה. בסדר? אז אתה חושב ככה. אז מה? מי אמר שזאת אמת? אתה חושב ככה. ברגע שיש חתירה לאמת, ויש איזו תחושה כללית בחברה, שיש אמת שאפשר להגיע אליה, אז זה מניע אנשים לרצות להגיע לאמת. אבל אם יש אווירה כללית שאין אמת, וכל אחד חושב את מה שהוא חושב, וזה לא משנה בכלל, אז אין מנוע פנימי להגיע לאמת. מה זה? צניות וענווה. אבל שוב, אפשר להסתכל על גם כל הסיטואציה הזו מכיוון אחר, מכיוון חיובי, שיש ירידה של הרוח ויש עלייה של החיים. במקום לדבר על החיים, בוא נחיה. זאת אומרת, יש נקודה אחרת שבן אדם יכול להגיד, תפסיקו לדבר פילוסופיה, בוא נחיה. והמקום הזה, זאת אומרת, זה עלייה, וזה נקודה... מה?
זה גם סוג של פתרון.
זה לא, כן. חוץ מזה שזה פתרון.
זה נקודת השקה שהיא הולכת ומתאזן.
נכון.
זה מין דרף כזה שבסך.
נכון, אנחנו נראה היום בדיוק מה קורה מתי ש... הגרף או המטוטלת נע יותר לכיוון של החומר. וזה מאוד מאוד דומה לדברים שאנחנו רואים אותם היום. זאת אומרת שבן אדם נותן, נגיד, לכיוון של לחפש את החיות שלו ואת החיוניות שלו בתוך המטריאליזם. אני נראה את זה עוד ממש עוד קצת. אז אני חוזר רק מהמילה בלכתה. בלכתה ממעלה למטה ומטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות, מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב ביוגרפי לפי ערכם. היא מצאה תמיד אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר אפל לפחות לתכסיס עממי, ועל ידי השפעתה עליונה של האידאה האלוהית נופחה נשמת חיים באותו הגולם. כמו בהסתכלות האריסטוטלית, שיש חומר, יש צורה. אז האידאה הלאומית זה החומר, הצורה זה האידאה האלוהית. היא מטביעה את הצורה בתוך החומר. זה הגולם. אין בעולם, כמו שהרמב"ם כותב בעצמו ביסודי התורה, פרק ג', אין דבר בעולם שהוא בנוי רק מצורה או רק מחומר. כל דבר בעולם הוא חומר וצורה. כל דבר בעולם הוא אידאה חברתית ואידאה רעיונית. השכל שלנו יוצר הפרדות. הוא אומר, זה האידאה הרוחנית פה וזה האידאה הלאומית. אבל באמת זה הכל ביחד. כמו שאנחנו, אין נשמה וגוף נפרדים. אז אנחנו מפרידים בראש בין השכל לבין הגוף. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים וכל נטיות הרוח בכלל יתלקטו יחד ויהיו לרוח וגביע, נשמה וגוף, ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה איננו רואים את כל הסיבות החזקות ההולכות ומשפיעות על סדרי הווייתם וחייהם, שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. אמנם, אחרי שירדה האחרונה האידאה הלאומית לרשת ארץ, התרחבה והתאמצה ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוהי. למה? למה היא רוצה להתנתק מהרעיון האלוהי? מה הסיבה לזה?
אפשר לשאול שאלה, כי
פספסתי את השאלה.
מה זה האידאה האלוהית והלאומית?
נושא קטן בתוך המאמר, זה לא כזה חשוב.
לא?
סתם, לא, זה כל העניין.
זה
כל העניין. אידאה אלוהית זה הנטייה הרוחנית שקיימת באדם, נטייה למוסר, לדעת, לאמונה באלוהים, לאמונה במשהו גדול מהחיים שלו, ואידאה לאומית זה הסידור החברתי של הרעיון הזה. זאת אומרת, נגיד, בן אדם, הוא חבדני, נגיד, הוא מאמין ש... צריך להפיץ תורת החסידות, יפוץ מעיינותיך החוצה, וזאת הדרך שבה הגאולה תבוא. וצריך להפיץ תורה של הרבי במיוחד. צריך להאמין שהגאולה יכולה לבוא תכף ומיד ממש. בסדר? זה כל מיני רעיונות. איך אתה מיישם את זה? אתה מקים בתך בד, אתה מוציא ספרים, אתה מפיץ את הרעיון, אתה מקים תומכי תמימים, ישיבות, כל מיני. זה אידאה לאומית, זה הצד החברתי של התפיסה הרעיונית החבדית. אתה מרכזניק, אתה מאמין שהגאולה באה כמעט, אתה מקים יישובים, אתה מיישב את הארץ, אתה מלמד אורות, אתה הולך לצבא, כל זה זה המימוש החברתי של הרעיון שאתה מאמין. יש אמונה ויש את ההיבט היישומי שלו. עכשיו, הסברנו שהדבר הזה קיים בכל קיבוצים האנושיים. כל קיבוץ אנושי יש לו דבר שהוא מאמין בו. לא חייב להיות דתי. גם אידיאולוגיה מסוימת זה הצד של האידאה האלוהית שקיימת באדם. נכון, הרב כותב שיש מצבים שבהם האידאה האלוהית היא רגש והאידאה הלאומית היא שכל. אבל במצב המתוקן זה אמור להיות הפוך. שהמחשבה הרוחנית היא הדבר העיקרי שהאדם חושב עליו, הצד החברתי הוא הדבר שהאדם מסדר אותו, מארגן אותו, זה הצד הדמיוני הרגשי. זה לא העניין. וכשהמצב הוא לא שלם, מה שקורה זה מתהפך. ואז, נגיד, בן אדם משקיע את רוב המחשבה שלו בלסדר את החדר. שיהיה בלטות כאלה, שיהיה שיש כזה, ושיהיה פה וזה. ואז אתה שואל אותו, אבל למה זה כל העסק הזה שסידרת פה? אתה יודע, שיהיה יפה, שיהיה מורגן, שיהיה מסודר. אבל למה? אם הוא גם לא יודע, שהחיים יהיו שיהיה כיף. זאת אומרת, זה דוגמה לזה שבן אדם משקיע את כל השכל המחשבה שלו בארגון החברתי ולא כל כך בצד הרוחני. בהמשך אנחנו נראה שיש מציאות שבה גם הצד הלאומי החברתי מתגלה בו הצד הרוחני בצורה מאוד חזקה. זה בעצם אצל עם ישראל. אבל בכל הקיבוצים האנושיים יש רוח ויש חומר. לך לכפר הנידח הכי פגני שיש בעולם, יש להם אמונה מסוימת, והאמונה הזו מתיישמת בחברתיות. ככה זה. יש את זקן הכפר, ויש את הרופא האליל, והם נושאים בתוכם את הידיעות הפנימיות, הרוחניות, וכולם מאמינים להם, ואת הסיפורים שלהם כולם קונים. וסביב זה נהיה אתוס, אתוס חברתי. והאתוס הזה מחנכים אותו ומעבירים אותו לדור הבא ומלמדים את הילדים ויש טקסי חניכה של בוגרים והכל התחיל מהאידאה הרוחנית שיש יש תפיסה לא, אני אומר את זה ברצינות, זה לא, לא מצחוק, זה קיים ככה, כל חברה אנושית יש בה את זה זהו, אז זה בתמצית האידאה האלוהית, אידאה לאומית בסדר? זאת אומרת שאנחנו רואים אידאה האלוהית אנחנו לא מדברים דווקא על אידאה דתית במובן של קיום מצוות מדברים על משהו יותר רחב אנושי, נטייה אנושית לאינסוף, נטייה אנושית לנצח, לרוחני, למעבר.
גם חברות שהן נניח מגדירות עצמן בתור אתאיסטיות?
כן.
אז מה הם מאמינים?
קומוניזם. קומוניזם זה תפיסת עולם כלכלית, רוחנית. זאת אומרת, היא לא רוחנית, היא לא תגדיר, כי היא לא, אין אלוהים. אבל יש לי תפיסה אידיאליסטית מסוימת. אם לכל הפועלים בעולם יתגדו ויהיה להם טוב, כל הצרות שיש בעולם כבר לא יהיו. זה מימד שבו הצד החברתי בעצם תופס את המימד הרוחני. כי אין רוח. כי זה מטריאליזם. התפיסה שמה שמניע את העולם זה הכלכלה. אז הצד הכלכלי הופך להיות בעצם התפיסה הרוחנית.
ואז
איך
אתה מצליח ליישם את הצד החברתי הזה, זה כבר...
בדיוק, הצד החברתי של הצד החברתי. כן, של הצד הלאומי. אבל אין דבר כזה בן אדם, כאילו בוגר בעל דעת, שאין בו תפיסה של רוח. הוא מאמין במשהו. היה לנו לימוד לפני כן, אז הזכרנו אפילו שסדום, שהיא הייתה כאילו מקום מושחת, הייתה לה איזו תפיסת עולם מסוימת, שהיא האמינה. מה? כן, אבל זה צורה פשטנית כזו, שמציגים את זה כאילו של איזה נברא, אבל מה התפיסה? היה להם איזו תפיסת עולם רוחנית שעמדה ביסוד הזה. זה לא, שלי שלך שלך זה סידור חברתי כבר. אבל מה עמד, מה הרעיון שעומד ביסוד הזה? אנחנו, לדוגמה, תפיסה הנאצית, תפיסה מטריאליסטית, אתאיסטית. אמינה שעל ידי זה שיהיה גזע נבחר בעולם שהוא יביא את הבשורה שלו לעולם יהיה טוב. ההליניזם עשה את זה בזמנו, הרומאים עשו את זה בזמנו.
אבל הנאצים הם טענו לזה שהם לא צריכים לחתור לטוב, אז אני לא אומר את זה, כאילו זה שהמצפון היהודי והמוסר צריך להשמיע אותו. זה צריך לחזור לחייתיות בלי חוקים.
זה צריך לחזור, נכון, הברבריות בעצם תביא למצב המתוקן.
הברבריות זה בלי חוקים עצמם.
כן.
יש חוקים של הטבע שלהם.
כן, יש חוק. יש חוק. ואחד מהחוקים הם לדוגמה שהגזע הארי הוא הגזע הנבחר. זה חוק. חוק. זאת אומרת, זה... הם פיתחו את החייתיות למצב הכי תרבותי שיש. כאילו חוק החזק שורד, הם הפכו אותו לחוק ממש, מסודר, מאורגן, עם הכל.
אני החזק, אבל במודע אני משמיד את החלשים.
כן, 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 זה ממש מדהים. זה לא יאומן שהדבר הזה היה. היה ועשה את הנזק שהוא עושה. אני לפעמים חושב על זה, פשוט מדהים. היה סרט פעם, לפני המון המון שנים, אני זוכר שהביאו, פעם הביאו את זה לבית, אני חושב סרט לפני 30-40 שנה, לדעתי. זה סרט שמתאר פלישה של חייזרים מהחלל, פעם זה היה מאוד פופולרי, סרטים כאלה, אולי גם היום. והסרט מתאר שהאנשים האלה נראים לגמרי כמו, הם תפוניים, הם נראים לגמרי כמו בני אדם. ברור לי שזה סרט ביקורת על הנאצים, אין לי ספק. אני לא קראתי אף פעם ביקורת על הסרט, אבל אני חושב שזה מה שהוא רצה לומר. הם היו לבושים פשוט במדים מאוד מאוד דומים. הם כאילו רוצים לעשות שלום עם בני האדם, וחזותית הם נראים כמו בני אדם, אבל כשמקלפים את האור שלהם, בעצם זה מעטה, והם לטעות. הם לטעות טורפות אדם. הסרט מאוד מאוד קשה. אני חשבתי לעצמי שזה סרט שהוא... חשבתי רטרואקטיבית. הכרתי את זה כשהייתי ילד. שהמשמעות העמוקה של הסרט הזה היא שיש אנשים שנראים כמו אנשים ומדברים כמו אנשים, אבל הם בעצם חיות. הם פשוט כמו, כאילו כמו, אני חושב שזה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו בסיפור של הנחש. מהו הנחש? הנחש הוא אדם. אבל כל התפיסה שלו היא תפיסה נחשית. זאת אומרת, תפיסה מטריאליסטית קיצונית שרוצה לעשות רווחים. ורואה באלוהים סוג של איום על הקיום.
בלי תודעה מוסרית.
זאת אומרת, זה אדם מפותח, אינטליגנט, ערום מכל חיית השדה.
נביא.
מה?
נביא.
נביא, זהו. המשך חוכמה, תראו בפירוש של המשך חוכמה, שהוא מסביר שהשם דיבר גם עם דג. ויאמר השם אל הדג ויכה את יונה. אז הוא מראה שם שיש הבדל בין וירא השם, המשך חוכמה אומר, לבין וידבר, ביומר השם. ביומר השם זה אומר, זה דחף פנימי שהאדם מרגיש שהוא צריך לעשות משהו. אבל זה לא שהשם ידבר איתו. השם לא מדבר איתו. השם לא מדבר עם הנחש.
זה הנחש היה בן אדם?
כן, לפי התפיסה הזו, הנחש היה סוג של אדם מפותח, אבל שלא התפתח בו הצד המוסר.
אז זה נראה במדרשי.
כן. הוא הלך על שתיים, הוא הלך על שתיים.
שפנים על פנים.
כן. זאת אומרת, האדם... מה? לנושא, אם זה משל או לא משל, אבל הסיפור של הנחש הוא... אז תמיד אני חשבתי על זה שהסרט הזה הוא זה מה שהוא רוצה להגיד. יש אנשים שנראים כמו אנשים, אתה מקלף ואתה מגלה שכל התפיסה שלהם זה תפיסה חייתית לגמרי. הם אוכלים אחד את השני, הם אוכלים איש את רעהו חיים ולאו. ואל תתאה לחשוב שהם בני אדם.
אבל לאנשים כאלה אין אידאה אלוהית?
יש, אבל הם פשוט עושים לה רדוקציה טוטלית לחייתית, למשהו חייתית.
זאת אומרת, האלוהיות שלהם זה החומר?
הם לא מצליחים לזקק, הם קולטים את האלוהי כדבר שמאיים על האנושי, או מאיים על הטבעי, אפשר לומר. זאת אומרת, אם אני, אתה רוצה שאני אהיה מוסרי, אתה יודע מה זה מוסרי? זה סירוס של הנפלאה. הם לא רואים באלוהי משהו שמירים את האדם, אלא מדכא את האדם. עכשיו, ניטשה אמר שהם צודקים לגבי הנצרות. הנצרות זה מה שהיא עשתה. היא סירסה את האדם, היא גרמה לאדם, היא אותת אדם. למה? כי היא דיכאה את כל הכוחות שלו. כל היצרים זה רע. אין מקום ליצרים. ואז מה יצא? החיה הזו יצאה, כי היא אמרה, מה זה? כאילו, אתה רוצה, אתה הרגת אותי, חנקת אותי, מה עשית? זאת אומרת, באמת, החייתיות הזו שהיה בנאצים, יכלה להתפרץ דווקא בגלל שהדיכוי נוצרי כל כך חזק.
שמעתי פירוש, מי נאמר שהוא היה פרי אדם?
שמעת.
אז כאילו, בעל כל דבר בעצם, תמיד יש לך את התיאור תמיד בא אחרי המהות. זאת אומרת, יש לך, לא יודע, כדור אדום, אז קודם כל כדור, ואז שם זה כאילו, הוא היה פרי במהות, והאדם במראה החיצוני.
נכון.
נכון.
זה
מה שהאדם
הוא פרי
אדם.
כל שהפעמים גם תנסה, אוכל להתנתק משורש חיבורה היסודית.
בדיוק. כל מה שאמרנו זה היה כדי להסביר את העיקרון הזה. זאת אומרת, הרב כותב במאמר דעת אלוהים שהחיבור הלא נכון בין אמונה לבין אדם, יש לו שתי תופעות לוואי. תופעת לוואי אחת זה אלילות, שבן אדם מרגיש או מבין שהאלוהים הוא כוח כל כך גדול שהוא מקיף את כל החיים שלו. ואם הוא מקיף את כל החיים שלי, זה אומר שהוא מבטל אותי, הוא לא נותן לי מקום. ואני לא רוצה כוח שכל החיים קנועים תחתיו. אז מה אני עושה? אני מעדיף לבחור משהו קטן, שאני יכול להתמודד איתו, מאשר משהו גדול שעוטף את כל החיים שלי. זה אלילות. האלילות נובעת מהבנה שיש כוח יסודי עמוק, ששולט על כל החיים. אני לא מסוגל להכיל את הדבר, כי זה מבטל אותי, ולכן אני מעדיף לבחור משהו קטן. בעצם האלילות היא רדוקציה של האינסוף האלוהי.
מה זה רדוקציה?
זה הקטנה. אני לא מסוגל לתפוס את הדבר הגדול, אני עושה הקטנה של הדבר. זה משהו שאני מסוגל לתפוס. זאת אומרת, אני לא מסוגל... מה?
ואדם לא מרגיש שהוא בסוג של הכחשה כזאת, או כאילו...
אבל הצד השני הוא מחיקה שלי. בן אדם לא מסוגל למחוק את עצמו. זה כמו שבן אדם אומר, נגיד, אומרים על מישהו צדיק גדול ונשגב ועליון וזה. הוא לא כזה צדיק. לא, אל תעשו ממנו משהו, הוא לא כזה צדיק. מה הרווחת בזה שאמרת שהוא לא צדיק?
שיש לך מקום.
שיש לי מקום. כן, א' הוא בר השגה. וב' זה לא מחייב אותי. זה לא מחייב אותי להיות גם צדיק. אתה אומר לי שהוא צדיק, אני אגיד לך מה הוא. בדיוק אני אגיד לך מה הוא. מה זה נותן לך? זה נותן לך עמדת כוח. זה לדעתי גם מסביר בחזרה לנחש. חזל אומרים שלית מן דידע משנבישה כהמן גם, שזה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, זה אותו מימד, אבל גם הנחש הוא דיבר לשון הרע. נכון? דיבר לשון הרע על אלוהים. הוא אמר. כן, ויתם כאלוהים. כי ביום החולכם ממנו, ויתם כאלוהים יודעי טוב הרע. זאת אומרת, הוא יודע שזה מה שיקרה. למה לשון הרע קשור ב... מה? זהו, לשון הרע, מה התפקיד, מה לשון הרע עושה? מה היצר לדבר לשון הרע? לשון הרע נותן שני דברים. אחד, כשאתה מדבר על השני משהו לא טוב, אז אתה מתחזק. זה דבר אחד. ודבר שני, ברגע שאתה מדגיש את הרע בעולם, אתה מצדיק במידה מסוימת גם את הרע שקיים בך. אתה מעצים את הרע כי ברגע שאתה מזהה את הרע, בסדר? זה שאני רע, זה לא בגלל שזה, תראה, יש המון רע בעולם, ואני חלק מהרע. ברגע שאתה מדגיש את הטוב, מיד זה יוצר תגובה שנייה, אז למה אני לא טוב? למה אני לא מתקדם? למה אני לא נמצא שם? אז זה לא סתם, זה לא במקרה שההנחה שהוא מדבר את הלשון הרע. למה? כי זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה להוביל למצב שיש מציאות טבעית שלא קשורה לאלוהים. כי אלוהים מחייב אותי, אלוהים מחייב את האדם להתרומם. אבל זה צד אחד, אז במאמר דעת אלוקים הרב כותב שצד אחד זה פגני. זאת אומרת עבודה זרה, מה התפקיד של עבודה זרה? להקטין את האלוהים למשהו יותר קטן שאפשר לתפוס אותו. הכיוון השני זה חילוניות, אתאיזם, אתאיזם, כן, הכחשה. אפשר לומר, אם אבא שלי הוא יותר מדי גדול, אז או שאני אעשה אותו קטן, או שאני אגיד שאבא שלי לא קיים. אין אבא, לא קיים. חשבתם שהיה? לא היה. זאת אומרת, זה שתי האופציות לחברה האנושית שהאמונה חונקת אותה. או שאתה עושה עבודה זרה, או שאתה נהיה חילוני. מה החילוני הוא כותב? היא אומרת, אלוהים זה פיקציה, זה המצאה של אנשים. מה יש? להיות אדם טוב, להיות אדם מוסרי. למה להיות אדם מוסרי? ככה. זאת אומרת, היא מנתקת את עצמה מהשורש שלה. אין שורש. זאת אומרת שזה שתי האופציות. ואז הוא אומר, החלופה השלישית, שזה בעצם האמונה של עם ישראל, זה לא להתעסק בעצם האלוהי, אלא באידיאלים, בתארים האלוהים. כי כל פעם שאתה מתעסק בעצם האלוהי, אז הוא גורם לך להרגיש שהוא כל כך אינסופי, שהוא חונק אותך, יבטל אותך, יאפס אותך. זאת אומרת, שימו לב שזה מה ש... שתי הדתות הגדולות בעולם, זה מה שהם עשו. האסלאם מדבר על אל כל כך גדול, כל כך חזק, שהוא מכניע את כל האנשים שנמצאים תחתיו. לכן זה נקרא אסלאם, כניעה. הפירוש של המילה אסלאם זה כניעה. ומה הנצרות עשתה? היא לקחה את האלוהים הגדול, ועשה אותו בן אדם. זאת אומרת, האמונה באדם זה דבר שיותר נוח, יותר קל. אז זה שתי הדתות הגדולות, והדת השלישית זה דת ההומניזם, הדת החילונית, שאין אלוהים גדול ואין אלוהים קטן, אין אלוהים בכלל. כי האלוהים הגדול עשה כל כך הרבה נזקים, והאלוהים הקטן עשה נזקים לא פחות. אז עדיף שיהיה בלי אלוהים. ואז זה עשה את הנזקים הכי גדולים בעולם. גם הנאציזם, גם הסטליניזם, הכל צמח מחילוניות. חילוניות טוטלית. הכי הרבה אנשים נרצחו בעולם על חילוניות. לא על דת, שלא כמו שאנשים אומרים. כאילו זה רצח הכי הרבה אנשים בעולם. וכאילו אתה רואה את אתה לא יכול להתחמק מאידיאולוגיה. אתה לא יכול להתחמק מרצון למשהו מוחלט ואינסופי. פשוט תחליט לאן אתה שייך. אתה רוצה תפיסה של אלוהים גדול ומכניע, אתה רוצה תפיסה של אלוהים קטן שהוא בעצם מאפשר לך להיות חוטא ולהתוודות. זאת אומרת, יש שתי רשויות, יש רע ויש טוב. אתה לא יכול לגאול את עצמך מהרע. מקסימום אתה יכול להיות או פרוש לגמרי, או לחיות חטא, חיי חטא, כל החיים. פעם מישהו אמר שאחת הבעיות שמובילות בעולם הנוצרי, הובילו בעולם הנוצרי המון בגידות, זה בגלל שבן אדם אומר, רגע, אם אני חי עם אשתי זה חטא, נכון? זה חטא. אז ממה נפשך? זה חטא וזה חטא. אז מה אכפת? זאת אומרת, אם אני כבר חוטא, אז לפחות אני אענה. מה, אני צריך להיות תקוע עם האישה הזאת? מה ליאך? מה ליאתה? זה בעיה גם בעולם הדתי לפעמים, שאתה הופך את הכל לאותו חטא. אז אתה אומר, בסדר, מה משנה? זה חטא וזה חטא, אני כבר חוטא גם ככה, אז מה, יאללה, הכל חופשי. צריך מאוד להיזהר בזה, זאת אומרת, יש מדרגות. מדרגות, זה לא... לא כל דבר זה אותו חטא, לא כל דבר זה אותו סיפור. יש מדרגות ו... יש מדרגות.
כל דבר זה חטא.
מה, לא כל דבר זה חטא? לא כל דבר זה חטא? נכון? נכון. בכל אופן, זאת הסיבה שהאדם רוצה להסיט את המבט שלו מהאלוהי, מהרוחני, מהמוסרי. כי זה מדכא אותך. זה מדכא, זה מחייב, זה מעמיס על החיים, המון המון משמעות וכובד וכל מה שזה אומר. אז זה מה שהוא אמר, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי, מתוכן הרעיון האלוהי. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו בהיותה בתכלית שפלותה ובצורת נקודה יותר זעירה וכהה, שגם אז היא מתעלפת ומתבטלת ולא מתה וגבעה. זאת אומרת, אדם יכול להיות דתי בחוסר הכרה, אבל הוא דתי. זה הכוונה, מתעלפת, מתבטלת ולא מתה וגבעה. כי ברגע שהמימד הרוחני שבאדם מת, הוא מת. זה מה שפרנקל כותב, שהאדם מחפש משמעות. מה זה מחפש משמעות? הוא מחפש את הרוחני שבעולם. לא חסר לו כסף, יש לי כסף, יש לי הכל, יש לי הצלחה.
זה אקזיסטנציאליסט.
מה? זה אקזיסטנציאליסט. כן, כן, כן. אבל זה אותו דבר. זה המימד הפרטי של האדם.
קיומי.
קיומי, קיומי. כן, בן אדם מחפש משמעות קיומי.
קיומי היום שזה אחרי שהוא קיים.
מה?
הוא חייב, לא קודם.
כן, אבל זה אומר שברגע שזה לא קיים, גם אני מאבד את טעם החיים שלי כאדם.
בעצם הכי... אלא אם כן אני טבוע במאות.
כן, נכון. תכבד העבודה על האנשים של המסילת אישה.
החילוניות נאחזת בזה שהיא אנטי-הדתית.
כן, אני לא חושב. אני חושב שרוב החילונים לא, לא, מה שהם, הם לא קמים בבוקר בגלל שאני נגד דתי.
לא, אני לא מבחינת האנטי, אלא מבחינת כאילו החילונית שהחילונית מקבלת זה מזה שהיא לא דתית.
כלומר, יש להם קשר לאלוקים בזה שהם...
כן, בזה שהם לא.
אלוקים נמצא בחיים שלהם. כמו הבדיחה המפורסמת. של הישראלים האתיסטים שידעו כל כך אתיסטים מרד לחול, חצת הברית, ואז הבן הולך לבית ספר בבוקר, ואז חוזר לבית ספר, שאול אותו, פאביק סקול, לא מה לימדו אותך, לימדו אותנו שיש האב, הבן, ורוח הקודש. האב המתחכב נורא אומר, יש אלוקים אחד ויחיד ובו אנחנו לא מאמינים.
יפה. יפה מאוד, לא הכרתי את זה, יפה מאוד. כן, אגב, זה בדיחה מאוד בדויקת, כי זה אומר שאתה מאמין בזה שאתה לא מאמין. כלומר, אתה לא מאמין במשהו כזה קטן ומגוחך. זאת אומרת, בזה אתה מאמין, זה הבדיחה הזו שאתה מאמין בה.
לא, זה גם אין חילונים סתם, חילונים תמיד ממשהו מסוים.
כן.
יש חילונים של
הנצחות,
יש
חילונים
של היהדות, זה לא אותם.
אבל אני חושב שזה גם יותר עמוק, זה מגלה... אני חושב שזה העוול שהחילוניות, המילה חילוני, זה העוול שהיא עושה. כי היא הופכת אדם מאמין, בגלל שהוא לא מקיים מצוות כמו מישהו אחר, לאדם שכאילו הוא מטריאליסט. חילוני. אני לא, אין לי אלוהים בחיים שלי. זה לא נכון. יש לו אלוהים. הוא נמצא על הציר, על התפר. זה בסדר, קרוב יותר, קרוב פחות, אבל הוא מאמין. אין היום כמעט אנשים שהם ממש... לא, יש. יש אנשים אתאיסטים, וגם האתאיסטיות היא סוג של...
גם
האתאיסטיות
שלהם, היא לא אומרת אין אלוקים. היא אומרת, אני לא מוכן להאמין באלוקים שהוא ככה וככה וככה. אני לא מוכן להאמין באלוקים שעשה שואה. אני לא מוכן להאמין באלוקים שהוא
כזה קטן.
כן, אני אגיד לך את האמת. רוב האנשים...
אני לא מוכן להאמין באלוקים שזה...
אני אגיד לך,
רוב... שהוא כאילו לא מנהל את העולם.
רוב האנשים גם, אני חושב שיש משהו באלוקים שבאמת יש מימן מסוים של ביקוי. אתה אומר, מה? זה מה שהוא רוצה עכשיו שאני אעשה את כל הדברים האלה? זה קשה. לא, לא, לא.
לא, ב... לא, זה לא משוקר כשהוא כתב כתבים... שאלוקים כל כך שלם בכל מיני שלמויות להשאיר אותנו האנשים כל כך חסרים, אנחנו נראות פה.
זה דומה לניטשה. דומה לניטשה, כן, כן.
אבל ניטשה כתב את זה בערגה, לא ב...
מה הוא כתב בערגה?
העניינים האלה של קינת האדם ואלוקיו. הם שכתב את זה מעשית.
לא, הוא כתב את זה נגד התפיסות הנצריות, שבעצם קטינות את האדם. הוא אמר, אנחנו צריכים לחזור להיות אדם עם עוצמה. לעזוב את התפיסות האלה שמקטינות את האדם והופכות אותו לאבק אדם. בוא נחזור להיות בני אדם, בני אדם עם עוצמה, עם כוח, עם גבורה. רגע, אבל זה היה חלק. טוב, בסדר. בוא נמשיך את זה.
מאיפה הציטוט הזה? המתעלפת
מבטל ברמת. מה, בגלל שיש פה סוגריים?
כן.
גרשיים?
זה משפט שהרב המציא או...
אני לא יודע, לא יודע, לא כתוב כאן, אני לא יודע, לא כותבים כאן שזה ציטוט ממשהו, מתעלפת, מתבטלת ולא מתה בגבעה. עיין בשמונה קבצים שלי. היא נותנת את העוצמה יותר פנימית לכל דחיפות החיים. מי זה היא? האידאה האלוהית. כן. זאת אומרת, כשבן אדם נמצא במצב רוחני תקין, יש לו במה להאמין. ואם יש לו במה להאמין, יש לו חשק לחיים. אם יש לו חשק לחיים, יש לו למה לקום בבוקר, יש לו למה לקום בבוקר. ומה שנכון לגבי חיים של אדם אחד, נכון לגבי חיים של חברה יותר גדולה. ואם אתם רואים שהחברה מתייאשת, מאבדת את טעם החיים, משמע שאיבדה את האידאה האלוהית שלה. כל חברה יש לה אידאה האלוהית. ברגע שהיא מתחילה לדבר המון על ייאוש, חוסר משמעות, חוסר טעם החיים, משהו באידאה האלוהית, מסמס. ילודה יורדת, זה אותו דבר. סימן לידי האלוהית שיורדת. כי בן אדם אומר, למה לי להביא חיים לעולם כזה?
יש ספר
והמהפכה
האלוהית
יש ספר מצוין היום שנקרא ציוויליזציות גובעות, שזה של גולדמן, זה הוצאת סלע מאיר. זה, אפשר לומר, זה למהלך האידאות של אומות העולם. וככה, זה מישהו שכתב, הוא מסביר על הירידה של האסלאם היום. מישהו מאוד רציני, מישהו בכיר. מה? לא נראה לי, לא. חילוני. זה מתורגם לאנגלית.
גולדמן?
מה?
גולדמן או גולדמן?
נכון, נכון.
הוא גוי. הוא גוי,
גוי. לא זהו, שמעתי על ספר הזה.
מה?
שמעתי על ספר השם, שתכים אותו כמה רבנים.
כן, זה ספר מעניין. טוב, בקיצור, זה ספר שמאוד מחזק את ה... הוא בעצם מסביר מה הסוד של מדינת ישראל ומה הסוד של אמריקה, שהופך אותה בשרידות יותר, או יותר עמידות לפני... אז הוא מראה שם כל מיני עקרונות. אבל בגדול מה שהוא אומר שם, הוא מדבר שם על אידאה אלוהית, על טעם לחיים, משמעות, על ערך. אני לא יודע עדיין את כולו, אז אני לא יכול להגיד לכם בדיוק מה ואיך, אבל כשאני ידע אני אגיד לכם. טוב, ויש אשר החיים המעשיים. כאן הרב מתחיל לתאר את המציאות המקולקלת, את הירידה. ויש אשר החיים המעשיים השתכללו, כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. וההורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהי שמה בעצם רחוקה, עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים ובצרכיה התרבותיים הרבים. אם לאור כזה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז מה? אם לאור כהה כזה, כהה זה תחפוץ ללכת באורחות חייה, אז תסוב הלאומיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ולא תובל לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. בוא נחזור עוד פעם על המשפט הזה. יש אשר החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתה. כוונה, בן אדם, יש חברה מפותחת, יש כלכלה מסודרת ובנקים ומה שאתם לא רוצים, הכל ברמה הכי גבוהה. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, הכל נראה מתוקתק. כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר, וההורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהה משמה בעצם רחוקה, עד אשר אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת בכלי מכשיריה הרחבים ובצרכיה התרבותיים הרבים, אם לאור כאיזה תחפוץ ללכת באורחות חייה. זאת אומרת, הכל הסתדר, הכל התארגן, לא בררו מה זה בדיוק האידיאולוגיה שבה מאמינים, הרוחניות שבה מאמינים, ואז היא הופכת להיות כל כך כהה, כל כך חלשה, כל כך, אפשר לומר, אחורה, שאם האנשים ירצו לנסות לחזור לאידיאולוגיה הזו, מה שיקרה להם זה לא משהו טוב, יקרה להם משהו לא טוב. ואז מה הם יעדיפו לעשות? חושב שיש לך משהו כזה נחס שלא נותן לך תקווה, תעזוב אותו, תניח אותו.
זה זה מה שקרה כאילו, אפשר להגיד, אחרי קום המדינה, שמדינת ישראל כאילו קמה...
אנחנו עוד נגיע לזה, עוד נגיע לעם ישראל.
לא אחרי קום המדינה.
כן, אחרי קום המדינה עוד היה טוב. בגדול, כל חברה, תמיד דיברנו גם בהקשר של סדום, כל חברה של שפע, כל חברה של שפע, היא מעוררת את הבעיה הזו. כי חברת שפע היא חברה לא הישרדותית. ואז כשאתה הישרדותי, אתה צריך לשאול את עצמך, למה אני מוסר את הנפש פה? מה אני מאמין? אבל מתי שאתה לא הישרדותי, מתי שיש לך שפע?
יש
משהו, כן, אבל זה... וישמע, כן. אבל שוב, גם את הוישמן אפשר להבין את זה בצורה הגסה של יאללה, אני שמר, לא צריך שום דבר, ואפשר להבין את זה בצורה עמוקה שזה אומר שהוא באמת לא מוצא טעם לחיים. הוא לא שמן ובועט סתם, הוא בועט כי הוא מרגיש שכל דבר שמנסים להחיות אותו בו הוא לא נותן לו טעם לחיים,
כי החיים שלו הוא מרגיש שהם מלאים כבר ממש לכם,
כי הוא לא השקיע בשביל להבין למה. הוא נע מכוח האינרציה המון המון שנים, משהו הניע אותו המון המון שנים, ופתאום הדבר הזה כבר הפסיק להניע אותו. הוא לא יודע עכשיו למה, לשם מה אני חייב אותו.
אבל זה לא כלול במילה שמנת. לא, השמנת זה שבן אדם מלא, מנחת מוצא שהוא לא בירך, אז כשהוא מלא הוא יגיע
לביתה,
למשבר, אבל מי אמר שהוא לא מלא? למה
אנחנו רוצה
שלנו, שבן אדם
הוא תמיד
לא
מספיק לבוא? כי אני חושב שבהקשר הזה צריך לחלק בין השכבות הנמוכות בחברה, פשוטות, העמך, לבין...
תמיד אין שם ברור.
אני אגיד. ובשכבות היותר גבוהות, זה מתבטא בסוג של מעיסה יותר עמוקה. השכבות הפשוטות הן שכבות שמונעות מכוח האינרציה. היה אידיאולוגיה, שלא ממשיכים אותה. אבל בשכבות הגבוהות, אנשים אומרים, רגע, יש לי מספיק כסף, יש לי הכל, אבל בכל זאת רע לי, אז למה זה? כאילו, האדם הפשוט יכול למלא את עצמו באוכל ואוכל ואוכל והנאות, בתוכניות ריאליטי, כל מיני שטויות, ולמלא את השכל וכל מיני הבלים, ויהיה לו טוב. וואלה, חזרתי מהעבודה, ראיתי קצת טלוויזיה, הלכתי לישון, וסבבה. אבל ככל שהאדם הוא בעל נטייה יותר גבוהה, גם במחשבה וגם במוסר, אומר לעצמו, אבל למה זה? למה אני חי? איזה חיים אלה? כאילו, ואז האיסורים שלו יותר גדולים, ואז הבעיטה שלו היא בעיטה שנובעת יותר מצער וכאב, ולא רק מ... אני שמן, יש לי הכל, לא צריך אותך.
כלומר...
שאני
זה יכול להביא בעיטה.
אז רגע, לא הגענו לזה. מה?
איך זה יכול להביא בעיטה? דווקא בעינם שמתייסק, הוא לא מבין...
הוא בועט בכל דבר קטן שמביאים לו. כי הוא אומר, זה לא סיבה בשביל חיות. הוא אומר, ציונות? בשביל זה, בשביל זה, בשביל הפרויקט הזה שווה את כל מה שאנחנו מקיזים פה דם וכל הדברים האלה, עדיף כבר לא, עדיף לא לחיות את החיים האלה, עדיף לא אותם. ויותר מזה, יותר מזה, אתה מגשים את הרעיון הציוני על הגב של אנשים שסובלים בגללך, אתה מדכא אחרים. הוא אומר, זה חיים ששווה בשבילם לחיות? אבל זה משהו יותר עמוק מזה. זה מעיסה בבחירה של עם ישראל. עזוב אותך, אני לא עם נבחר. כל השטויות שלכם התחילו מזה שאתם אמרתם שאתם עם נבחר. בגלל זה אנחנו צריכים לדכא אחרים, ואנחנו צריכים, יש לנו מדינה, יש לנו ארץ וזה. תעזבו.
לכן, לרוב
נתפס
שהתפיסה השמאלנית שהיא דואבת לפרט, היא הייתה צריכה להיות דווקא בעמך הפשוטים, ובדקורים,
וזה יפוך. לא, למה?
שזה מתבטא דווקא באנשים הרגישים שלא בירות הדלוגיה, היא בעיה אחת פשוט, הוא ימנה צום ברגל.
כן,
אני אומר, זה מסברה ראשונית לפני שמה שאמרנו עכשיו, אז האדם הבודד הפשוט, כמה שיהיה לו יותר קשה, הוא יותר ירצה שידברו כאילו לפרט ולמצא את ההסתכלות הימנית, נגדיר את זה, היא כאילו מתייחסת לפרט, כאילו יש לה איזה רעיון שהיא אומרת,
ההסתכלות הימנית אומרת, אנחנו צריכים לדאוג ללאום, למדינה, והיא רואה כהנחה סמויה שהלאום צודק, אנחנו צודקים, אנחנו צריכים ליישב פה את המדינה. הצד השמאלי במפה אומר, רגע, זה שאתה פוגע באנשים ערבים שלא היו אשמים, שאתה רצית פה לבוא להגשים את החלום הציוני, זה מצדיק את זה שאתה תפגע בו? הימני אומר, מה? אבל זכותי, וגם לי צריך שתהיה מדינה, וזה גם מוסרי, ואני נתתי להם את האפשרות, והם לא הלכו, וקיצור, מצדיק את זה במיליון הצדקות. והשמאלני אומר, מה? אבל אנחנו עדיין לא בסדר, כי אנחנו באנו לפה, וזה לא מצדיק את זה. הוא משמיע איזו אמירה מצפונית שנובעת, או צומחת מתוך תחושה, שאנחנו לא בעלי איזה ייחוד מסוים. אין לנו איזה ייחוד מסוים שמצדיק את זה שאנחנו נבוא לארץ הזאת ונעשה את מה שעשינו.
כן, אני אומר מה שהרב אמר, שזה נובע אחרי שהאדם כבר הגיע למצב שבו הוא, אפשר להגיד, ישמין, אבל כאילו הוא כבר אומר, את כל הדברים הקטנים האלה אני לא פונה אותם, שזה בעיתה שהיא לא בעיתה של הריאליטי.
לא בעיתה גסה, אלא בעיתה...
זה מה שאני אומר, מסברה, הייתי אומר לפני האמירה הזאת, שדווקא השמאלניות הייתה אמורה להימצא יותר באנשים המסכנים הבטוחים, ורואים שזה דווקא הפוך, כאילו, אולי, כאילו, בגלל זה.
אני מנסה להבין למה השמאלניות כאילו הייתה, זאת אומרת, בוא נגיד לא שמאלניות, אלא הומניזם.
כן, כי האדם הפרטי, שקשה לו, אפשר להגיד שהוא היה אומר, טוב, אני רוצה לדאוג שלא יהיה קשה לאחרים, כאילו איזה מין, שלא יהיה קשה לאף אחד, שאיזה מין תפיסה כזאת, שאני יודע מה זה קשה, אז למה שלאחרים יהיה קשה?
אני חושב שבגדול אתה רואה שבאמת התפיסה הרווחת בעמך, זה כאילו חייבת אין לחיות. זאת אומרת, אני אתן לך, תהיה, מה שאתה רוצה להיות, תן לי לחיות איך שאני רוצה.
אבל מה שכן מאחד את האנשים שם זה התפיסה הלאומית. יש איזה...
אני לא יודע...
סולידריות.
כן, אני לא יודע לדייק את זה, אתה יודע? יש מקום לחשוב למה זה כך. למה זה כך? אני חושב שאני לא... גם בגלל הזמן שמתקצר וגם בגלל שאני רציתי להספיק את המשפט הבא, אז אני לא נותן את הדעת מספיק בחדות על מה שאתה אומר. אז רק נסיים את המשפט הבא. אז, במצב כזה, תיסוב על אמיות אחורנית ותרצה להתבצר ברעיונה מיוחד ולא תבוא, לא תווה, לפנות עוד מקור הווייתה היסודית שהוא הרעיון האלוהי. זאת אומרת, במצב הזה שבו הצד הרוחני הוא לא עובד ולא התפתח, והצדדים החברתיים מאוד מאוד התפתחו, מה שקורה זה שהלאומיות תרצה להתבצר ברעיונה המיוחד, ברעיון הלאומי החברתי, ולא תובל לפנות עוד אל מקור הוויית היסודית שהוא הרעיון האלוהי, שנקרא שבן אדם שכח מאיפה הוא הגיע. אתה לא זוכר שמה שעניין אותך בהתחלה הייתה איזו אידיאולוגיה גדולה? ולא סתם שיש לך מדינה חזקה?
השאלה פה היא, זה לא נובע למה?
מה?
האם הידע למי נובע תכונה בלי?
זה...
זאת אומרת, אני חושב שזה מחשב עבד, אני מנחיל אותה?
כן, בעיקרון, כל רעיון בעולם נובע מאיזו אידיאולוגיה מסוימת שהניע אותו. גם לדוגמה, הרעיון ההרצליאני של לעלות לארץ בשביל מקלט בטוח, זה מצדיק בסופו של דבר שלעם היהודי תהיה מדינה, מותר לו להקים מדינה למרות שזה הישרדותי, אבל יש פה איזו אידיאולוגיה מסוימת שעמדה ביסוד הזה, והוא כתב אותה ופרסם אותה ועשה פרופגנדה שלמה על הדבר הזה. אז אתה שואל עוד פעם, אז מה הניע את מה? בעיקרון מה שמניע את העסק זה אידיאולוגיה רוחנית, זה תפיסה רוחנית מסוימת מניעה את הבן אדם. אחרי שיש לו תפיסה רוחנית, הוא רוצה ליישם את התפיסה הרוחנית במציאות. כמו שאתה תבוא לתורם עם רעיון, לא תגיד לו, שמע, אני רוצה לבנות בניין ענק עם מלא מלא חדרים, ויהיו שם מלא אנשים שעושים כל מיני עבודות. תגיד לו, שמע, יש לי רעיון, הרעיון שלי הוא זה. ואז, תגידו, אני צריך כסף בשביל שהרעיון הזה יתיישם במציאות. אז זה אותו דבר כאן. אבל הרב מתאר פה מציאות שבה הצד הרוחני נהיה כהה, הצד החברתי מאוד התפתח, אז הצד החברתי כזה מסתכל על הצד הרוחני, אומר, מה זה? כאילו, בוא, עדיף לי להישאר בתוך העסק שלי. חשבתי על זה בהקשר של, וזה נסיים, קין והבל. קין והבל מבטאים בעצם שתי תפיסות עולם. קין זה תפיסה מטריאליסטית בלי רוח. זאת אומרת, הרוח זה צד צרה חודש.
מטריאליסטי זה
כאילו... זה חומר, חומר, העיקר זה הארץ, קרקע, אדמה, כן, כן. אז זה קין. הבל זה תפיסה, אפשר לומר, תפיסה דתית קיצונית. הוא אומר, הרוח זה העיקר. לא צריך חומר, לא צריך מוציא חומר. החומר זה, למה זה? למה זה? זה לא קשור לאלוהים.
ואיך הרואה את זה?
וקין רוצח את הבל. זאת אומרת, הארציות רוצחת את האידיאליזם. זה לא במקרה.
שתהיה, למה הבל הוא כאילו...
הבל הוא רואה צאון, הוא רואה צאון. הוא לא רוצה קרקע, הוא לא רוצה מקום.
הוא מנהיג נייבים.
כן, כי המקום גורם להסתעבות. אתה דבוק בארץ, נכון? אתה מחובר בארץ. מה זה? אבל אלוהים נמצא בכל מקום. הרוחניות נמצאת בכל מקום. מה זה אתה מחובר במקום? קין אומר, יאללה, יאללה, אתם דברו. תדברו עד מחר, כל הדתיים האלה. מה?
קין אומר, מה זאת אומרת?
כן, 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 ויכוח הזה. זה לא סתם שקין רוצח את הבל. עכשיו, המדרש אומר דבר נורא מעניין. זאת אומרת שהבל היה פיזית יותר חזק מקין. ולכן כתוב, ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. למה? ויקום. כתוב במדרש שהבל הכריע כמעט את קין, הוא הדביק אותו לאדמה כבר, כמעט ניצח אותו, ואז קין אמר לו, יאמרו שהחזק ניצח את החלש. זה ישמע טוב, העיתונים, זה לא יפה. ואז ויקום קין על הבל אחיו ויהרגהו. מה המדרש רוצה להגיד? זאת אומרת שמבחינה מוסרית, הבל יותר מפותח.
האמת, זה מוסרי כאילו כזה...
האידיאולוגיה יותר חזקה. היא מניעה את התהליכים של העולם. אבל בגלל שהחומרנות יודעת לנצל יותר טוב את החולשות של האידיאולוגיה, אז היא מנצחת אותה. זאת אומרת, החומריות בסוף מנצחת בגלל שההבליות היא חלשה מדי. מבחינה רוחנית. כן, כן, זה מאוד דומה. כן, אבל זה קורה גם הרבה פעמים בשוק, כוחות השוק. הדתי, זאת אומרת, המוסרי, הוא לא רוצה לצעוק, הוא לא רוצה לעשות מודעות, חוצות, לא רוצה לעשות פרסומות. והצד המטריאליסטי שרוצה כסף, והרבה כסף, הוא כובש את השוק. וזה מה שהוא מתאר כאן. זאת אומרת שהקין, זאת אומרת, המימד הארצי, מנצח את ההבל, בגלל שההבל הוא הבל, כי הוא לא מבורר, הוא לא מזוכח. אני לא מנסה להגיד שההבל הוא יותר טוב. שניהם יש להם בעיה.
חייב מיטה.
שניהם, מה? כן. לשניהם יש בעיה. קין רוצח, ברור שזה יותר חמור. אבל הבל, כנראה הייתה לו תפיסה, התפיסה שלו הייתה כל כך לא מחוברת למציאות, שהוא מת.
טוב שהבל עשה יותר חמור.
מה?
אני יודע שהבל התחייב מיטה וקין התחייב בגלות.
עדיין הוא רצח אותי.
זה
בדיחה? לא, זה מובן בנושים.
אבל הרגו אותו, מה יקרה?
לא, זה ברור.
מה הרגו אותו, מה כשאנחנו לא מנהלים את העולם?
זה תפיסה מסוכנת.
קין הרג, אז הוא רוצח. הבל נהרג.
ריאל ודאי לא אומר את זה. רבי יהודה לוי בכוזרי, הוא אומר שהעניין האלוהי עבר דרך הבל.
זה מעשה שמורה.
מה? הכוזרי אומר הרי שהעניין האלוהי עבר דרך הבל. אז... ודאי שזה לא...
מה? לא, דרך שם.
הכוזרי. לא, הוא עבר דרך הבל, הוא נתקע. עצחו אותו. הוא אומר שהבל היה בו העניין האלוהים. קין, כן, כן. שט, העולם מושתת ממנו. אבל הרמב״ם אומר, הרמב״ם במורה אומר, שרק על שט נאמר שהוא היה בצלמו כדמותו, של האדם. על קין והבל לא היה כתוב את זה. סימן ששניהם היה בהם נתקע.
תודה
רבה. אבל על מה, רגע, למה המדרש אומר, על מה הוא התחייב מיטה?